אנחנו ביום דף נ"ה עמוד א' בנקודותיים אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, תנו רבנן אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אחת, אחת ואחת, שתיים ואחת, שלוש ואחת, ארבע ואחת, חמש ואחת, שש ואחת, שבע ואחת. זאת אומרת, הוא מקדים את המספר הגדול לאחת. הפוך מהמשנה שלנו, ולא פליגי. מרקי אתרי ומרקי אתרי, תלוי מאיפה באת. יש מקומות שאומרים 15, ויש אומרים 10 ו-5, היום 5 ו-20 יום, היום 25 ימים לעומר, מה היום? אז כל אחד לפי המקומו, יש מקומות שמקדימים את המספר הגדול, יש מקומות שמקדימים את המספר הקטן.
בסופו דבר זה לא איזה נפקא מינה גדולה, כי זה נכון? שלא יתבלבל.
נכון, דכולי עלמא מיעט, אז הראשונה צריכה מניין עם כל אחת ואחת, מהי תיימה? למה אתה צריך להזכיר את האחת הזו כל פעם? אחת ואחת, אחת ושש, אחת ושבע, למה? לא שומע. אנחנו, אין הכי נעמי. למה, אוקיי? למה אני מונה אותה, למה אני מונה אותה עם כולם? רבי אלעזר אמר שלא ייתה בהזהות. אז אתה אומר אחת, אחת ואחת, אז ברור לך שאתה אחת למעלה עשית, ואתה עכשיו בא, בא למטה. זה, זה רבי אלעזר.
אפשר להבין את זה, כי תחשוב שהוא נמצא בפנים, זה לחץ כאילו של ה... באמת.
לחץ, עייפות.
זה לחץ, עייפות,
מסכן. הוא לא ישן כל לילה.
כל מה שעבר עליו בשבוע האחרון. בוא נגיד, אני, אם את זוכר, הרב זוכר, כמו שדיברנו על, על, על התקיעות שופר,
כן.
אז עד שלא הגעתי למצב הזה, לא הבנתי למה צריך שמישהו יקריא לך. אתה הגעתי למצב הזה, וחכתי לחרפן גם, ולא זכרתי שום דבר. זה בטח עוד יותר גרוע.
דעה ראשונה פה זה רבי אלעזר, תלמידו של... של רבי יוחנן. רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן, שמי לא היה משתי בעדי? ריש לקיש לא היה משתי בעדי, לא החשיב אותו, הוא היה מר הדר עדי ישראל. רבי יוחנן אמר, עכשיו עברנו לרב, רבי יוחנן אמר, אמר קרא, הוא דורש זה מהפסוק, כתוב, לפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבע. עכשיו, התחלת הפסוק דיבר על הזה, כתוב, ולקח מדם הפר, ויזה באצבע על פני הכפורת קדמה, זה האחת למעלה, ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן אדם אצבו, זה השבע למטה. שאין תלמוד לומר יזה, הוא יכול רק לומר, הרי בהתחלת הפסוק הוא מדבר על ה... והיזה באצבו על פני הכפורת, ולפני הכפורת 7 פעמים, אולי היה צריך לומר ולפני הכפורת יזה 7 פעמים, ומה תלמוד לומר יזה? לימד על הזה הראשונה שצריכה מניין עם כל אחת ואחת. מהי ביניו? איקה ביניו דלא מנע ולא טעה. לפי רבי אלעזר, בסדר, הוא הצליח. לפי רבי יוחנן, הוא ביטל את המצווה.
יש מצווה לספור.
כן. אומר רש"י, לימד על הזעה וכולו, וכתיבה חוקה לעיכובה. זה לא רק שהוא ביטל את המצווה, אלא זה מעכב את הזאת לפי רבי יוחנן, כי כתוב את הזאת לכם לחוקת עולם, זה הולך על כל הפרטים של מלאכת יום הכיפורים. אז ה... אז ממילא הוא צריך לעזות שוב. יצא והניחו על כן הזהב שבה ייחל. תנענת, רבי יהודה אומר, לא, עכשיו אנחנו נתחיל לעסוק בשיטת רבי יהודה. הרי רבי יהודה במשנה שלנו לא רוצה שהכהן יתבלבל. אז מה אומר במשנה שלנו? שיש רק כאן אחד כדי לבדות שלא תתבלבל. זאת אומרת, אתה צריך להרים את האחר ואז להניח את זה, שאין מצב שהנחת את שניהם והכהן יושב רגע לנוח ואז הוא קם ומסתכל על שניהם ואומר רגע, איזה אחד הוא אדם, איזה אחד הוא עשה. והגמרה תרצה לעשות שיטת רבי יהודה, ובסוף הגמרה תדחה את כל השיטות ותאמר, הרי הוא יכול להבחין, כי יש הרבה יותר דם מהפר מאשר יש מהסעיר, והצבע הוא לגמרי שונה, זה יותר אדום, זה פחות אדום. אלא מה? ככה הגמרה אומרת, אלא מה?
גם יש כאן, יש גם כאן...
אלא מה? הכהן עייף. הכהן בגלל הלחץ והצום והעייפות, אז בגלל זה... אה?
הם חפשים, הגיוני שחפשו קצת להקל עליו, תעבודה.
כן. אז... זה לא, לא בדיוק להקל עליו, כי לפי רבי יהודה, אני, לא הוא צריך להרים את, הקנה, את, ה, את המזרק השני.
לא להקל, כאילו, שיהיה פחות מסובך.
שיהיה פחות מסובך, כן. צנא נעתם. אז עכשיו אנחנו מביאים ממשנה, המשנה בשקלים, כשהיא דנה על, על השופרות שהיו שם, איפה היו שמים את התרומות לקורבנות. אז רבי יהודה אומר, וזו השיטה שמעניינת אותנו, לא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובות. אז זה סוף הציטוט. בעצם זה לא מופיע במשניות שלנו, זה תוספתא, אז תתרגלו לזה שתנן זה לא 100% משנה. אז רבי יהודה אומר, לא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובות. אז הגמרא שואלת, מי היה להם מעין קופות צדקה, כן? עכשיו, אם בן אדם צריך, אז היה לזה פתח שהיה נהיה יותר צר בה למטה, כדי שאף אחד לא יכול להושיט את הידיים פנימה לשלוף. אז זה היה נקרא שופרות. מין משפך, יפה. אומר רש"י, לא היו שופרות לקיני חובה, שופר לתת לתוכו מעות מי שעליו כן חובה של זב וזבה ויולדת, או מטמא מקדש, כשם שהיו שופרות לכן נדבה, כדתניה לקמם בשמייטין, והכהנים לוקחים במעות קינין ומקריבים אותם. הרי אתה עומד בתור, אז מה אתה עושה? אתה
מתחיל לחכות שעות, עד שהכהן שם את הכסף, הם כבר מסדרים
אליו. אז לא היה שופרות לקיני חובה מפני התערובות. מהי מפני התערובות? אמר רב יוסף, מפני תערובת חובה בנדבה. כי הבן אדם אולי יתבלבל, וישים את הכסף שלו בקופסה של הנדבות, וזה בעיה. כי בחובה יש לי אחד לחטאת ואחד לעולה. וטריק לזכור, עולת עוף למעלה, עין עין עין, עולת עוף למעלה. זריקת הדם של עולת העוף היא למעלה מחוט הסקרה, ועכשיו כל השאר הם הפוך. חטאת עוף למטה, עולת בהמה למטה, חטאת בהמה למעלה. כן, אתה תמיד ברגע שאתה משנה אחד, עין עין עין, עולת עוף למעלה, עולת בהמה, אין לך עין עין עין, למטה, חטאת עוף למטה. רק כשאתה עובר להפוך לגמרי, חטאת בהמה זה למעלה. הבנתם? זה טריק חשוב, זה תפילת ישראל מביא את זה, כי כשלומדים קינים, אז כל הזמן יש דיונים, אם הוא יתבלבל בין זה לזה, בין זה לזה, והתחיל לעשות את זה למעלה, את זה למטה, מה נפסל, מה לא נפסל, ואז יש לך שם סטטיסטיקות, מה שנקרא combinations, permutations, לא יודע אם זה בעברית, הוא צריך לפנח כמה צירופים יכול להיות, כדי שהוא יצא את כל הצירופים. אז צריך תמיד לזכור מי למעלה ומי למטה. עכשיו, אם הוא יתבלבל בין חובה לנדבה, אז יש לנו בעיה, כי בחובה אחד לחטאת ואחד לעולה, החטאת האוף היא למטה, עולת האוף היא למעלה. בנדבה כולם עולות, זאת אומרת כולם למעלה מחוט הסקרה. בחובה חלק הם למטה, חלק הם למעלה. אז אתה נכנס לבעיות. אז רבי יוסף אומר, מה זה מפני תערובת? שיתבלבל בין חובה בין דבה. אמר לי, הבאי, בנבט רי, מה הבעיה? יעשו שני קופות ונכתוב עליי. אחד זה חובה ואחד בין דבה. שיכתבו על שתי הקופות. זה חובה, זה נדבה. תשובה, רבי יהודה, לדלי כתיבה. רבי יהודה לא בונה על זה. אנשים יכולים להתעלם ממה שכתוב על הקופות ועדיין לטעות.
שם קודם לאולי המאה רצות שלא יודעים לקרוא.
אוקיי. זה רש"י לא אומר שיש אנשים שלא יודעים לקרוא, רש"י אומר שאנשים לא ישימו לב. אני רואה את זה.
אם אתה שם איזה שלט גדול כרבותת שקידוש לבנה עם מערבים כאלה של יום העצמאות.
אני היו לי, הייתי כותב כרטיסים, סיכומים על מה שאני לומד. הייתי שומר את הכרטיסים בתוך גומיות. בשעת הלימוד הייתי מוריד את הגומיות. כל מי שהיה בא לדבר איתי בשולחן, היה מוריד את הגומיות, מתחיל לשחק איתם, קורא לי את הגומיות. אנשים לא חושבים על זה, אבל הוא קורא לי את הגומיה, אני צריך להביא גומיה חדשה. התעייפתי מזה שאנשים קוראים לי את הגומיות. כתבתי שלט גדול, בבקשה לא להרים את הגומיות. שמתי אותו. אף אחד לא שם לב לשלט. אף אחד, אנשים עדיין, כל אחד שבא לדבר איתי, הרים את הגומיות, צריך קרא, אני תקוע בגומיה. נו, יש שלט. בסדר, אנשים לא קוראים שלטים.
בגלל זה שם גומי חזק.
חלק מהאנשים היו לוקחים את הגומי, ממשיכים לשחק ועוזבים את השולחן, ואז אני צריך להיות קטנוני, לרדוף אחרי, אני צריך את הגומייה שלי. בסדר, אנשים לא, זה סוג דבר שעד שאתה לא חווה אותו, אתה לא מאמין שזה דבר קורה. טוב, אנשים, אז רבי יהודה לא סובר שבונים על כתיבה. רבי יוסף מוכיח את זה, דתנן, רבי יהודה אומר, לא היה שם אלא כן אחד בלבד. תראי מי טיימה לא, למה לא היו שני קנים שיניח את דם השעיר וירים את דם הפר? משום דמחלפי, כי אם הוא יניח את שניהם הוא עלול להתבלבל. ונבי תרי ולכתוב עליו עד פר ועד יסיר, אז למה לא לעשות שני קנים ולרשום זה של פר וזה של צעיר, ואז הוא יניח את דם הפר על הקן שלו. הוא רוצה להוכיח משיטת רבי יהודה במשנה שלנו שכתיבה לא מועילה, אנשים לא שמים לב
למה. אבל אל תשווה, פה מדובר רק בכהן גדול. אתה חושב שיש עוד אנשים סביבו.
בסדר.
כהן גדול שים לב לשלט, למקרה.
מה גם
שהוא... הוא יודע שזה אחד
מהשקל. בדיוק, כהן גדול גם יודע שיש שלט. הכהן גדול גם יודע שיש שלט. גם עשה חזרות.
טוב, נשומע. אלא לרבי יהודה לילי כתיבה. אז מפה רוצה להוכיח שלפי רבי יהודה הכתיבה לא מועילה, אנשים עדיין מתפלבלים. מי טיבי? אנחנו רוצים להקשות. אם זה באמת שיטת רבי יהודה, הרי בנוגע לתרומות, אז כתוב 13 שופרות היו במקדש. היו להם 13 קופות כאלה לתרומות במקדש. והיה כתוב עליהן, עכשיו הוא מונה, מה היה כתוב עליהן? תקלין חדתין, שקל חדש. תקלין עתיקין, שקל ישן. מי שפספס לא הביא את מחצית שקל ששנה שעברה. וכינין, וגוזלי עולה, ועיצים, ולבונה, וזהב לכפורת. אלה הם שבעה, ושישה לנדבה. עוד שש קופות לנדבה. אז הגמרא עכשיו מסבירה. תקלין חדתין, אלו שקלים שכל שנה ושנה. אם לא הבאתי באדר, אז בהמשך השנה אני רוצה להביא שקלים, להצטרף בקורבנות הציבור, זה תקלין חדתין, שקלים חדשים. תקלין עתיקין, שקלים ישנים, זה מי שלא שקל אשתקד. אם פספסתי שנה שעברה להביא את המחצית השקל, ישקול לשנה הבאה, אז אני יכול עדיין להביא בשנה הבאה, והשתמשו מזה כמו שמשתמשים במותר השקלים של שנה שעברה. קינין הן תורין. גוזלי עולה הם בני עונה, וכולן עולות דברי רבי יהודה. עכשיו, מה מפריע לנו פה? כתוב עליהן, וזה מספיק לדאוג לכך שהוא לא יתבלבל.
ויש שבו מגיד לי שיש שם הרבה אפשרויות להתבלבל. אבל אתה יכול להגיד, אבל ש... לא, טוב, זה כן. רציתי להגיד ששם זה חיוב. זה באמת קריטי אם הוא יתבלבל איפה הוא ישים, אבל גם פה יש לו חיוב לתת מחצית השקל.
כן.
מצד שני, אם הוא ייתן את מחצית השקל שלו, אם הוא ישים את זה בטעות בנדבה, או ישים את זה בטעות בלא יודע איפה, זה לא נורא.
אם הוא שם בתקלין עתיקין, במקום תקלין חדתין, אז הוא לא משתתף בקובנות הציבור השנה.
של השנה. אבל השאלה אם הוא שם את... אם אני עכשיו שמתי את המחצית שקל שלי בתקלין עתיקין.
אז זה הולך לרשי מביא.
יצאתי או לא?
לא. אני לא יודע בעצם, לא יודע. בוא נראה רשי פה, כי זה סתם ידיעות חשובות, מה היו כל התרומות האלה. אומר רשי, תקלין חדתין אלו שקלים שכל שנה ושנה. מי שעליו להביא שקלי שנה זו, שלא הביאן באדר, מביאן כל שעה שירצה, ונותנן בשופר שתקלין חדתין. הסברנו את זה. והגזברין נותנין אותן בלשכה, ותורמין מהן שלוש הקופות, בפרוס הפסח, בפרוס הצרט ובפרוס החג. ישקול לשנה הבאה, ונותנים לשופר שתקלין עתיקין. לא הספקת השנה, השנה הבאה אתה מביא, זה הולך לקופה של שקלים ישנים. והגזברין נותנים אותן לשיירי לשכה של אשתקד, מוסיפים את זה למה שנשאר משנה שעברה, שמהן בונין חומת העיר ומגדלותיה כדתנן בשקלים. זה לא הולך לקורבנות. קינין הן תורין, ממעות שבו אין לוקחים אלא תורין. כולן עולות. גוזלי עולה הן בני יונה, וכולן עולות דברי רבי יהודה, כן? רבי יהודה לטעמי דאמר, לא היו שופרות לקיני חובה. אז בגלל זה כל הגוזלות הן דווקא עולה. כי עולה יש לך נדבה, כן? ועצים, מה? בחובה אין שופרות, כי רבי יהודה חושש. כן. ועיצים ולבונה וזהב לכפורת מפרש במסכת שקלים, המתנדב עיצים נותן מאות לאותו שופר ולא יפחות משני גזירים, והמתנדב לבונה מביא מאות ונותן לתוך שופר לבונה ולוקחים מהן לבונה ומקטרין אותה נדבה על המזבח החיצון זהב לכפורת, המתנדב זהב נותן מאות לתוך שופר ולוקחים מהן זהב לכלי שרת, והן המזרקות הקרויים כפורי זהב בעזרה ודברי הימים, ושישה לנדבה לקיץ המזבח לתת לתוכן מאות שלוקחין מכל הרועות של מותר השמות וחטאת ששנינו בהן יראה וימחר ויפלו דמיו לנדבה. אז זה הנדבה, זה השישה לנדבה. ובפרק בתא דמנחות יש הסבר למה אני צריך שישה קופות לנדבה. ההסבר שם, שישה שופרות כנגד שישה בתי אבות, שבכל משמר ומשמר, בכל אחד ואחד מכיר את של יומו. כל אחד הכיר איזה שופר שייך לו. כל יום בשבוע היה לו שופר אחר בעצם. ואם היה מזבח בטל ביומו, שאין איש מביא קורבנות, לוקחים בני בית אב מעות שופר שלהן, ולוקחים מהן עולות, והוא קיץ המזבח. אז זה הברייתא, זה הסבר של הברייתא. שמע מינה מיית, רבי יהודה אידלי כתיבה דקטני, והיה כותב עליהם, היה כתוב עליהם. אז רואים שלפי רבי יהודה הכתיבה מועילה שאנשים לא יתבלבלו. אז קודם כל יש לנו בעיה, אז למה בעמוד א' רבי יהודה לא, רבי יהודה אומר לא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובת. אז מה הפשט? למה יש תערובת שרק יסמנו השופר הזה הוא לחובה וזה לנדבה? אז מה הפשט בדברי רבי יהודה? כי את הרב דימי אמר אמרי במערבה גזירה משום חטאת שמתו בעליה. אם מתו בעליה, אז אולי אחד מהבעלים מת, נתן כסף בשופר, לא הספקנו להביא את החטאת שלו, חטאת שמתו בעליה אינה קריבה, צריך להעביר את הכסף לים המלח, ויש לך בעיה שזה יהיה מורב עם הקשרות. אז מאחר וחטאת זה אחד מהחובות, כן? אם אני עושה קופה הוא בא להסביר למה רבי יהודה אמר יש לי בעיה של תערובת, בגלל זה אני לא עושה שופר לקיני חובה. וכן חובה יש לי אחד לעולה ואחד לחטאת. עכשיו מה יקרה אם אחד מהבעלים ימותו? כן? מישהו שם כסף בפנים, יצא, היה לו התקף לב. בסדר? דום לב, גמרנו. עכשיו, כל הכסף שכל האחרים שהיה שם, גם גם פסול. כי אחד מהם, אני לא יכול להקריב חטאת. אחד מהם זה חטאת שמתו בעליה. אז אני לא יכול לעשות קופה שיש לי סיכוי שהכסף שכולם ייפסל. זה הכוונה מפני התערובת. אומרת, רגע, ומי חיישינן? מה, אני צריך לחשוש שמישהו יתרום ואחר כך ימות? והתנן, השולח חטאתו ממדינת הים, מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים. אני בונה על כך שהוא עדיין חי. זה החילוק בגמרא.
של כהן גדול, לא נפוץ שהן מתות פתאום.
אוקיי. אלא צריך להסביר אחרת. מה הבעיה? למה לא עשו קופה לדמי חובה, לקורבנות חובה? משום חטאת שמתו בעליה ודאי. לא חשש, אלא כי יהיה לי מציאות שאני יודע שהוא מת, ואז, ועוד לא הביאו את הקורבן, כן, הוא נתן את הכסף, ואז בום, במקום היה לו דום לב. אומרת הגמרא, רגע, ונברור ארבעה זוזי ונישדי במאיה, הרי בין כה וכה כל אחד היה שם את הכסף שם. אני יודע איזה כסף שייך למי? אני אחר כך לוקח את הכסף ומייחס את זה לפלוני בקניין של הקורבן חטאת. אז גם פה. לא? אז זה משהו כמו אומרת. אז תברור ארבעה זוז.
כנראה הייתה להם רשימה. הייתה להם כנראה רשימה.
אומרת הגמרא, אז בוא תברור עכשיו, אחרי מותו, תברור ארבע ותזרוק לים המלח. ואנך נשתרו, ואז תתיר את כל השאר. אתה לוקח את הסכום כסף של פרידה אחת, הרי אין לזה עדיין קדושת הגוף. יש לזה רק קדושת דמים. אז אתה קונה בדמים ששם אתה קונה, אתה יודע, כולם צריכים זוגות, אז בשבילו אתה גם קונה זוג, ואת הכסף של החטאת, אתה זורק לים המלח.
כל העניין הוא שאין עניין בכסף שדווקא הוא שם. נכון?
ככה יוצא, כן.
אז בגלל זה, אז מה הבא באמת לזרוק ארבע זוג?
אומרת הגמרא, אתה צודק, רק שרבי יהודה לית לברירה, הוא אומר, אתה לא יכול להתיר איסורים על ידי כזה סברה, שזה יוברר שזה הכסף שהיה שלו. אתה לא יודע מה היה שלו. אתה לא יכול להכיל על כסף זה דווקא שזה היה שלו כדי להתיר את האיסור. אומרת הגמרא, זה מה שהגמרא רוצה לומר בשיטת רבי יהודה, הגמרא תדחה את זה עוד רגע. אומרת הגמרא, מנהלן, איך אתה יודע שלפי רבי יהודה אין ברירה? אילי מהמהד אתנן. אחד מהמקרים הקלאסיים של ברירה, זה במשנה בדמי. המשנה מספרת, אם בן אדם קונה בערב שבת פירות של דמי, והוא לא יספיק להפריש אותם לפני שבת, יש כל מיני קולות שהוא יכול לעשות. מה קורה אם הוא לוקח יין מבין הקוטים ערב שבת עם חשיכה? אז אין לו זמן עכשיו להתחיל להפריש. מה הוא עושה? עומד ואומר, שני לוגין שאני עתיד להפריש, אחרי שבת אני אפריש אותם. עכשיו אין לי כלי, אין לי קוס מספיק גדול, בסדר. אז שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. זאת אומרת, יתגלה למפרע, הרי אני לא יודע איזה יין מתוך החבית הזו אני אשתה, ואיזה יין יישאר לי אחרי שבת, איזה יין יצא לתוך הכלי כשאני אפריש את התרומה. אני אומר, עכשיו, מה שיצא לתוך הכלי שלי אחרי שבת, הוא עכשיו יהיה תרומה. אז מה אם יהיה נוזל? יש משהו ש... בסדר?
וזה לא נחשב לזה שאוכל תבל?
לא. טוב, זה כולה מיוחדת, כי בעצם יש לך פה ספק ופרש. בסדר? אז זה כולה שיקלו בערב שבת, כשהוא תקוע דקה לפני השבת, אז אומרת...
לא, גם רק בגלל שזה דמי בטח.
זה לא בדיוק ככה, כי יש משנה אחרת על דמי. פה זה לקח מבין הקוטים. זה שני דינים אחרים. יש דין של דמי, רוב עמי הארץ מפרישים. אז יש דין מי שלוקח מקוטים. הלוקח יין מבין הקוטים יום שבת עם חשיכה. עומד ואומר שני לוגין שאני אתיל להפריש, הרי אין תרומה. אז הם תרומה מעובבים עם החולין. עשרה, מעשר ראשון. תשע, מעשר שני, הוא מחל, ואז הוא מחלל את המעשר שני על כסף, ושותה מיד דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, זה בסדר, ואז יתברר למפרע מה היה התרומה והמעשר. רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון, אוסרין, הם אומרים, אתה לא יכול, על מה אין ברירה. אתה רואה שהם לא סוברים שיש לדין ברירה, שאתה יכול לחול דין עכשיו, שאחר כך יתברר איפה הוא חל. אז באותו המידה, הכסף שהוא תרם עכשיו, אתה לא יכול לומר לי שאני אוכל לקחת את הסלעים שלו ולומר, עכשיו מתברר שזה הכסף שלו לחתן. אומרת הגמרא, ממאי? מי אמר לך שפשט במשנה בדמאי זה בגלל אין ברירה? דיל משני הטם, אולי שם הסיבה שרבי יהודה לא מאפשר לך לעשות את זה בצורה כזו, זה כדקטני טיימה. אמרו לו לרבי מאיר, אתה מודה שמה יבקע ענות ונמצא שוטה תבלים למפרע? הם טענו לרבי מאיר, הרי יכול להיות שבמהלך השבת החבית תישבר, והוא אף פעם לא יספיק להפריש את השני לוג האלה. ואז אתה גם מסכים שלא מתברר למפרע שהיה פה תרומה, ואז יצא שהוא שתה תבל בשבת. אם פתאום יישבר לו החבית. אז הוא אף פעם לא הפריש, הוא אף פעם לא קיים את התנאי שלו, אז אף פעם אין לך חלוט למפרע. ואמר להם, רבי מאיר אמר, לך שיבקע, נדאג על זה כשזה יקרה, אני לא צריך לאסור עליו ביום שישי, כי אולי זה יקרה. אלא מדתני היו, איך אני יודע שרבי יהודה לא סובר ברירה? מהברייתא שאותו אדם שקראו לו היו, מה שהוא ציטט, דתני היו... רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. אם בן אדם נמצא עכשיו במקום שהוא יכול לעשות עירוב למזרח, היום על בנותיו והיום. מה? לא יודע. אז היו דימד את הברייתא הזו. אם בן אדם... יודע שאולי הוא ירצה את העירוב שלו למזרח או למערב. הוא שומע שהרב יגיע לאחד משני העירות. והרב עכשיו נמצא במקום שהוא בדיוק יכול ללכת באלכסון או לעירה במזרח או לעירה במערב. והוא גם כן נמצא במקום שהוא יכול ללכת או למזרח או למערב. הוא צריך לבחור לאיזה כיוון הוא ילך. עכשיו הוא לא יודע לאן החכם יבחר ללכת לעירה במזרח או מערב. הוא יודע שהוא רוצה ללכת לשמוע את הדרשה שלו. אז היו אמר בשם רבי יהודה, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. הוא לא יכול לומר, אם בן אדם רוצה, הוא לא יכול להניח שני עירובים ולומר, אולי יבוא חכם למזרח, אולי יבוא חכם למערב, אני אניח שני עירובים ובשבת אני אבחר לאיזה שיעור אני רוצה ללכת, ואז יתברר למפרע שהעירוב הזה קנה את השביתה שלי בין השמשות. זה לא שייך. אם יש שני חכמים שמגיעים לשני עירות, אתה לא יכול להניח שני עירובים ולומר, אני אחליט ואז יתברר למפרע שהעירוב הזה קנה. בשבת אני אחליט וזה יתברר למפרע. אלא מה הוא כן יכול לומר, הוא יכול לומר, אם בא חכם, אם יש חכם אחד, ואני לא יודע לאן הוא ילך, אז אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב. על חכם אחד הוא יכול להתנות, על שני חכמים הוא לא יכול לומר, אני אחליט, וכשאני אחליט, אז זה יתגלה למפרע. ככה רבי יהודה אמר. אומרת הגמרא, רגע, בואו נשמע עליה את הגמרא, אבל לכאן ולכאן לא, הוא לא יכול... לשים עירוב לשני המקומות, על שני חכמים ולומר אני אחליט מחר ואז אני אלך. ואבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא? למה אתה לא יכול על שני חכמים לומר אני אניח שני עירובים ואני אחליט מחר וזה יקנה למפרע? דאין ברירה. למזרח ומערב נמי אין ברירה, כמו שנתנאל מיד שואל, כשבן אדם אומר לאן שהחכם יחליט להגיע בשבת לשם נלך, זה גם כן דין ברירה, כי הוא לא ידע עד שבת. אז למה שם אתה אומר זה שייך לעשות כזה תנאי, וכשזה שני חכמים והוא באמת יחליט בשבת אתה לא יכול לעשות כזה תנאי? אמר רבי יוחנן, כשכבר בא חכם, הרי מתי העירוב צריך לקנות בין השמשות? בן אדם יכול לעשות תנאי מבעוד יום ולומר אני מניח שני עירובים, אחד מהם יקנה. איזה מהם יקנה? איזה אחד שהחכם בא לעיר שלו. איי, אני לא יודע לאיזה עיר החכם בא עד מחר בבוקר. בסדר, אבל החכם יבוא לעיר לפני בין השמשות. אז אם החכם יבוא לעיר, אז
שבת העירוב קיים.
העירוב, כן. כשהעירוב קנה, הוא קנה, האחד הנכון קנה. זה לא דין ברירה כבר. אז מפה יש לי מקור שרבי יהודה לא סובר ברירה. אם זה שני חכמים, אז זה מצב שאני אחליט מחר, ואני רוצה שמה שאני אחליט מחר, כן.
עדיין יש משהו שלא סגור.
זה לא סגור, כשאני אחליט מחר, אני רוצה שזה יקנה למפרע. אם זה חכם אחד, אז זה הוכרע לכאן או לכאן, אני רק לא ידעתי בערב שבת לאן זה הוכרע.
כאילו, אני יודע ששני
חכמים יגיעו לעירות, רק לא יודע איזה מרוצה. נכון. יפה. עכשיו, בוא נעשה סדר שנייה. איך הסוגיה הזו התחילה? התחלנו עם המשנה שאומרת שלא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובת. רצינו להסביר שרבי יהודה לא בונה על כתיבה ולהסביר את זה על פי המשנה שלנו. דחינו את זה, שהרי ראינו שבשופרות אחרות רבי יהודה כן בונה על כתיבה. אז אמרנו, אז למה באמת בשופרות לא יכל להיות שופר לחובה? ענינו, כי לפי רבי יהודה אין ברירה. אם אין ברירה ובן אדם ימות מיד אחרי שהוא נותן את התרומה, אז את הבעיה אתה צריך לפסול את כל הכסף שבאותו שופר. אז בסדר, אז למעשה אני לא צריך לחשוש שהוא ימות. אני מדבר על מציאות שהוא ודאי כן מת. אז הגמרא שאלה, איך אתה יודע שרבי יהודה לא סובר ברירה? רגע, הוכחנו איך אני יודע שרבי יהודה לא סובר ברירה. אז הסברתי עכשיו את הדין, למה אין לי שופר לחובה. כי יש לי חשש שהבן אדם ימות במקום, ואז אני תקוע, אני צריך לפסוד את כל הכסף. עכשיו אבל מה פשט במשנה שלנו? אם רבי יהודה בונה על כתיבה, הסיבה היחידה שהוא לא עושה שופר כזה, זה כי אין לו ברירה, אז למה במשנה שלנו באמת, למה אין שני קנים, ויכתוב עליהם זה לפר וזה לסעיר? כן? אז חזרנו בעצם, זה נקודה שלא סגרנו. והשתד אמרינן רבי יהודה, אין ברירה, הכתיבה איתלי, אז באמת, הוא כן בונה על כתיבה, כמו שראינו שיש 13 שופרות במקדש, והוא בונה על האדם שהוא מסתכל על מה שכתוב ולא יתבלבל. אז יום הכיפורים נמי נבי תרי, אז בוא נעשה שניים גם ליום הכיפורים, ונכתוב עליו, ותכתוב עליהם זה לפר וזה לסעיר. עונה הגמרא, משום חולשה דכהן גדול, לאו דעתי, בגלל המצב שלו הוא לא יהיה מרוכז. סתם ככה רבי יהודה בונה על כתיבה, אבל ביום כיפורים הוא לא רוצה לבנות על זה. דילא תימא הכי, שהכהן גדול הוא היוצא דופן פה, אז בלא כתיבה נמי, הנפש והאיזוטר, הוא היה צריך לזהות איזה אחד של פר, יש הרבה יותר דם מהפר. וחיתם אלו מקבל לי כולי, אולי אתה תאמר לי, נכון לפר יש יותר דם, אבל מי אמר שהוא מקבל את כל הדם? אז יכול להיות שהוא מקבל אותו שיעור משניהם, הוא לא יכול לזהות. זה לא נכון. ואמר רבי יהודה, שוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח. אז אתה רואה שהוא כן מקבל כמות הרבה יותר מכובדת מהפר מאשר הסעיר, כי הוא צריך לקבל את כל דם הנפש של הפר ואת כל דם הנפש של הסעיר, אז ממילא יהיה לו כלי הרבה יותר גדול מהפר. וחיתם הדין המשתפך מיני, אתה תאמר לי אולי יישפך, היחיבר והיישומק, עדיין אפשר לזהות, כי זה יותר לבן וזה יותר אדום. אלא, למה באמת יש לי בעיה שהוא עלול להתבלבל? הבעיה היא משום חולשה דכהן גדול, לאו דעתי, הוא לא יהיה מרוכז כמו שצריך לשים לב איפה כתוב של פר ואיפה כתוב של צעיר, ועלול להתבלבל לשים את המיכל על הכאן הלא נכון. אז בגלל זה רבי יהודה אומר, אני לא בונה עליו לכזור רמת ריכוז, אני נותן לו רק כן אחד, הוא חייב להחליף ידיים, הוא חייב להחליף את המיכלים, והוא אף פעם לא יכול להניח שניים בבת אחד. ההוא דנחית כמי דרבה, היה אחד שהתחיל לשלח ציבור והוא התחיל בתפילה לומר את סדר יום הכיפורים במוסף, כמו שאנחנו רואים סדר יום הכיפורים. אמר, ובסדר יום הכיפורים הוא הזכיר, יצא כהן גדול מהקודש קודשים, והניחו על כן שני שבא איכל, זאת אומרת, הוא בהתחלה, כשהוא מדבר על סדר יום כיפורים, הוא הולך בשיטת חכמים, שיש שני קנים, נטל דם הפר וניח דם הסעיר. עכשיו זה שיטת רבי יהודה, שרבי יהודה מכריח אותו להרים את הדם לפני שהוא מניח. אמר לי, אחד הכוונן ואחד הכרבי יהודה, אז רב אמר לו, רגע, זה לא נכון מה שאתה אומר. בהתחלה אתה הולך לפי שיטת חכמים שיש שני קנים, בהמשך אתה הולך לפי שיטת רבי יהודה שהוא צריך להרים את הזה לפני שהוא מניח את הזה. אימא, אז הוא אמר לו, הדרך שאתה צריך לומר זה ניח דם הסעיר, קודם הוא מניח את דם הסעיר שהוא עשה הזעה בפנים, ומאחר ויש לו שני קנים הוא יכול להניח את שניהם, ורק אחר כך נטל דם הפר שהוא הולך עכשיו לעזות איתו. זה סוף הסוגיה הזו. היי צדיק, שני דף ליום, סלח לי, לא, זה עוד לא שני דף. ביטו רוצים, ויזה ממנו מה? הלאה, ויזה ממנו, אין שחרור, ויזה ממנו על הפרוכת כנגד רון מבחוץ. אתמול עשינו קיזוזים היום. נו, אנחנו, זה עוד מוקדם, יהיה לך עוד זמן ממנו. ויזה ממנו על הפרוכת כנגד רון מבחוץ. תנו רבנן, כתוב בפסוק, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתם, תומאותם. מה תלמוד לומר? כן? אנחנו יודעים, יש את הזעה בפנים, שהיא כנגד, היא בקודש קודשים, אז הוא יוצא החוצה, ומזה שוב, אחת למעלה ושבע למטה, כנגד הפרוכת, וזה נקרא הזעה, וכן יעשה לאוהל מועד. זוהי הזעה שהיא לאוהל מועד. אז עכשיו אנחנו נדרוש את הפסוקים האלה. מה תלמוד לומר, וכן יעשה לאוהל מועד? כשם שמזה לפני ולפנים, כך מזה בהיכל. מה לפני ולפנים, אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר, כך מזה בהיכל. וכשם שאבניו לפנים אחד למעלה ושבע למטה מדם הסעיר, כך מזה בהיכל, כלפי הפרוכת. בסדר? אז זה מה שהמילים וכן יעשה לאוהל מועד מלמד אותי. המילים האלה מלמדים אותי שהוא עושה אותה הזעה שהוא עשה כלפי הכפורת, הוא עושה כלפי הפרוכת, וזה מה שנקרא וכן יעשה לאוהל מועד. עד כה אנחנו יחד? המשך הפסוק, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. אומרת הברייתא, אפילו בשעת שהן טמאים, שכינה עמהם. זה הדגש, השוכן איתם בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא שוכן איתם, והוא מוסיף לנו, תדעו, גם אם אתם טמאים אני איתכם. אמר ליהוהו צדוקי לרבי חנינה, השתברי טמאים אתון. עכשיו, אתם בנים טמאים אתם. מה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם? דכתיב, הרי... השתה בריא, תמאים אתם. יפה, תודה. אז השכינה לא באה למקום תומה. כן, השכינה לא באה למקום תומה. השכינה לא... במקום תומה. אז הוא טועה. כי לצורך עם ישראל השכינה כן באה למקום תומה, כמו שכתוב באבות רבי נתן,
שהשכינה...
בסדר, השתה בריא, תמאים אתם. עכשיו, ודאי אתם תמאים. תכתיב, הפסוק אומר באיכה, תומתה בשוליה. או, אז זהו, תמאים. אמר לי, תחזי מכתיב בו. הרי לגבי עם ישראל, מה השם אומר? השוכן איתם בתוך תומותם, אפילו בזמן שהם תמאים, שכינה שרויה ביניהם. סגרנו. עכשיו, אנחנו חוזרים ללימוד המקורי בברייתא. מה אמרנו? שאותה זריקת הדם שנעשית בפנים, הוא עושה בחוץ כלפי הפרוכת. נסכם שנייה את הסוגיה לפני שנראה אותה בפנים. אתם זוכרים את העיקרון שדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש בקודשים? דיברנו על זה? אני חושב שדיברנו על זה. יש כזה כלל בקודשים, הגמרא דורשת את זה, שמשהו דין נלמד בהיקש, אתה לא יכול להשתמש בו פעם שנייה בקודשים בעוד היקש. זה נלמד מדין אחד לשני, אתה לא יכול ללמוד אותו מהשני לשלישי, בהיקש. בקודשים אתה לא יכול לעשות כזה דבר. עכשיו, מה אנחנו עשינו? הרי אנחנו אמרנו, התורה אומרת לי, בסעיר שבע הזאת למעלה. בפר הזה אחת למעלה. כן? בסעיר שבע למטה, בפר אחת למעלה. אני לומד מהסעיר לפר שיש שבע למטה בפר. אני לומד מהפר לסעיר שיש אחת למעלה בסעיר. אז מה? זאת אומרת, ההזעות של פנים, הזעת השעיר, נלמדת בהיקש מהפר. הזעת פנים של פר נלמדת בהיקש מהשעיר, נכון? עכשיו אתה מוביל לי עוד היקש, וכן יעשה לאוהל מועד, ללמוד שאתה עושה את אותה הזעה בחוץ.
שלישית.
אז אתה בעצם לוקח דבר שנלמד בהיקש, ואתה רוצה לעשות עוד היקש להזעת חוץ, ללמוד על הזעות חוץ. או, זה אחד מהתשובות של הגמרא, יפה. יפה. בוא נראה. מאות הגמרא. וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש, הרי בקודשים זה לא עובד. זה מחלוקת אם זה עובד. בסדר? אומרת הגמרא, היי הימנו ודבר אחר הוא. הוא אומר, בוא נראה רשי, הימנו ודבר אחר. הקש הראשון, לא וקשו, שהרי בין בפר, בין בסעיר, כתיב מעלה ומטה. בעצם, לא למדתי דין חדש. התורה אמרה לי, תזה למעלה, תזה למטה, גם בפר וגם בסעיר. אלא מה? שהיא לא פירטה לי כמה לעזות למעלה בסעיר וכמה לעזות למטה בפר. ולא צריכו ללמוד זה מזה, אלא את המניין. את ההזעה אני ידעתי, את הפרט הזה בהזעה לא ידעתי. הלקח כוחד ואחד מעצמו למד מקצת, ודבר אחר מסייע מקצת. זה נחשב שהוא למד ודבר אחר מסייע. אני צריך את הדבר אחר לעזור לי. יש לי בעצם את הפסוק שאומר, תזה בסעיר למעלה. הפסוק לא מפרש לי כמה למעלה. אז אני צריך את הסיוע של הפר ללמד אותי כמה אני מזה למעלה בסעיר. אבל זה לא שכל הדין נלמד מהפר. זה שפרט בדין נלמד מהפר. אז זה נקרא למד מדבר אחר ודבר אחר מסיוע. עכשיו, למד מדבר אחר בהיקש ודבר אחר מסיוע, זה מחלוקת בגמרא. בזבחים יש מחלוקת האם זה נקרא דבר הלמד בהיקש שאינו חזר ומלמד. כן? אז האם כשזה נלמד בהיקש... או, יפה, זו השאלה. בוא נראה את השורה הבאה. אומרת הגמרא, היי הימנו ודבר אחר הוא. במקרה הזה, יש לו את המקור באותו פסוק, פלוס הוא צריך משהו אחר לעזור לו. ולא הווה היקש. ואז זה לא נחשב היקש, וזה יכול לחזור וללמד בהיקש. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, אם זה היי, במקרה הזה של הפר והשעיר, הימנו ודבר אחר הוא. זה יש לו מקור כלפי עצמו, ודבר אחר מסייע אותו בהיקש. ולא הווה היקש, וזה לא נחשב שזה נלמד מהיקש. ממילא זה יכול לחזור וללמד בהיקש. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר לא הווה היקש, אלא למאן דאמר הווה היקש, מה היכא למימר? כן? אז בסדר, אבל רק תראה 3,000 מאן דאמר אחד. אומרת הגמרא, מקומות ודגמרי מהדדי רש"י, אין זה היקש הלמד מן ההיקש. שהרי, בהיקש הראשון, למדו בהמות זו מזו, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר. כן? אז ההיקש הראשון הוא בין הבהמות, בין דם הפר לדם השעיר. ובהיקש השני לא הוקש שום דבר לאחת מן הבהמות ללמוד ממנה מה שלמדה בהיקש מחברתה. זה לא שאתה לוקח את היסוד...
זה כאילו עוד היקש בפני עצמו.
יפה. אלא המקומות הוקשו זה לזה. מה אתה אומר לי? וכן יעשה מה שעשית בפנים, תעשה בחוץ. אז אני בעצם משווה שני מקומות. כאשר כיפר על הקודש, והקודש לא למד כלום, התחילה בהיקש, אלא הפר הוא קש לסיר, והסיר לפר, ומתנות הקודש. יפה, יפה. אז תשובה ראשונה, מקומות הוא דגמרי מהדדי. אי בית... אי בית אימה, חוץ בפנים... ואחד הזימנה הגמר, רשי, אינה מסביר עלן, דפנים בהיקש למד, יכול לחזור וללמוד על ההיכל, בבת אחת מה שכתוב בו בפירוש, כגון, אחת למעלה בסעיר, ושבע למטה בפר, ועמהם אף מה שלמד בהיקש. והיך ידע מהיקש שאינו למד מן ההיקש, כגון אם לא הוא צריך איכה ללמוד מלפני ולפנים, אלא מה שלמד בהיקש. אבל השתד הוא צריך ללמוד ממנו את המפורש פה, למד הכל בבת אחת. שזה הכיוון שאתה הצעת, נכון? נתנה. אז זה דומה לתירוץ הראשון. התירוץ השני זה שמתי אני אומר דבר לא יכול לחזור וללמד בהיקש? כשאני מסתכל על הדבר הספציפי שנלמד בהיקש. אבל כשאני לוקח את המכלול ולומד אותו, אז זה בסדר. זה מה שאני חשבתי שאתה מתכוון לומר. אז זה התשובה השנייה של הגמרא. כן. שאני יכול לקחת מכלול, אני יכול לומר זה כמו זה, ואז זה שחלק מהפרטים של ההיקש נלמדו בהיקש לא מפריע לי. זה רק אם אני רוצה לקחת פרט שנלמד בהיקש ולהעביר אותו הלאה. אבל אם זה, אם אני לוקח את המכלול, זה שחלק מפרטיו נלמדו בהיקש, לא מונע ממני להעביר אותו הלאה בעוד היקש. זה התירוץ השני של הגמרא. עכשיו, אתם מבינים שעל פניו שני התירוצים שוללים אחד את השני. כן? זה צריך לעיין מזה. אני לא רוצה שנעזוב את הסוגיה כאילו אלה הם יסודות. מתי אני אומר אין דבר למד מהיקש חזר ומלמד מהיקש? רק שזה הפרט על הפרט. לא, לכאורה התירוץ הראשון על פניו לא סובר את התירוץ השני, והתירוץ השני על פניו לא סובר את התירוץ הראשון. אתם איתי?
כן. כי התירוץ השני אומר שכן למדנו את כל העניין הזה בהיקש.
שאת כל העניין אני יכול ללמוד, אבל מה הוא יאמר לגבי מקום ממקום, נכון? התירוץ הראשון משמע שהוא לא סובר את השני, אני לא יודע אם השני יסבור את הראשון, אבל הראשון לא נראה לי סובר את השני, נכון. יש נפקמינה כשתגיע לסוגיות האחות בקודשים, איך אתה משווה? זה כלל שמופיע הרבה בקודשים. תנה, כשהוא מזה, אינו מזה על הפרוכת, אלא כנגד הפרוכת. אין פה שום עניין שאדם יגיע דווקא על הפרוכת. הוא מזה על הרצפה כנגד הפרוכת. אמר בי... מה? יפה, אמר בי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתיה ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר וסיר של יום הכיפורים. שואלת הגמרא, רגע, ודין מה דפר אלם דבר של ציבור וסירה עבודה זרה אבו. איך הוא ידע שהדם שהוא רואה הוא מפר וסיר של יום הכיפורים? אמרת הגמרא, דחזה דוידי כסדרן, הוא ראה את השורה. אז הוא הבין שזה היה אותו דם. ותנא נמי גבי פר אלם דבר של ציבור כי היי גבנה. יש באמת משנה דומה לגבי פר אלם דבר של ציבור. כשהוא מזה לא היו נוגעים בפרוכת. הרי גם שם הוא מזה נגד הפרוכת. לא זוכר, ראינו את זה קודם, אבל אני לא זוכר.
אבל הוא מזה גם בצורה כזאת של עמוד?
אני לא זוכר. ואם נגעו, נגעו. אני חושב שהוא רק מזה פעם אחת, אבל אולי אני לא זוכר. ואם נגעו, נגעו. לכתחילה הוא לא עושה, אבל אם כן, אז כן. אמר בי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר, אלם דבר של ציבור וסירה ודזרה. אומרת, אני רב דימה דפר וסיר שיום כיפורים נינו. תשובה, תחזנו דאבידי שלא כסדרן. רואה, שפריץ פה, שפריץ שם.
קיבלנו את התשובה.
כן. עכשיו, יש פה סיפור מעניין. מה זה אני ראיתיה ברומי? אז רשי מביא לנו במסכת מילה, גבי בן תלמיון, נעשה נס לרבי אלעזר ברבי יוסי, שריפה את בת מלך רומי, שנכנס שד בגופה. אתם שמעתם על הסיפורים האלה? אז כשרבי אלעזר ברבי יוסי היה בדרך, הרומאים גזרו גזירה נגד ישראל, אז הופיע לו שד בראש הספינה, אז הוא אמר, אני אעזור לך, רבי אלעזר ברבי יוסי התחיל לבכות, שאל אותו, למה אתה בוכה? הוא אמר, שפחה של אבא זכתה למלאך. הרי הגר השפחה זוכה למלאך שיעזור לה. ואני צריך שד שיעזור לי. למעשה, כשהוא הגיע למלך רומי, אז השד נכנס לתוך הגוף של הבת שלו, והשתגע, ואף אחד לא ידע מה לעשות, ורבי אלעזר ברבי יוסי לחש לו לצאת, ואז הוא יצא, וכשהוא יצא כל הזכוכיות נשברו, ובגלל שהוא ריפא את בת המלך, אז המלך אמר לו, והכניסו לאוצר המלך, ליטול כל מה שירצה. ולא היה חפץ, אלא ליטול משם אגרות שכתבו גזרות שגזרו על ישראל, ומצם וקרם. כל העניין שלו היה לקרוא את הגזר דין נגד ישראל. ושם, כשהוא היה באוצרות של מלך רומי, ראה כלי בית המקדש באוצר. אז זה מה שהוא אומר, אני ראיתי. אומרת הגמרא, נתערבו לו, לא יודע, נתערבו לו דמים בדמים, בוא נמשיך פעם הבאה, בסדר? נתערבו לו דמים בדמים, זה כבר סוגיה חדשה על ההזעות, מה קורה כשאני טובו אדמים.